והספורט הוא הרבה יותר מהקושי שלו. יש בו עשרות שכבות של שכל וטקטיקה, ומדברים על זה גם בסדרה, שזה מין שחמט כזה, ועבודה קבוצתית, וטקטיקה, ואינטרסים, ופוליטיקה, שהיא לא במובן של המארגנים של הספורט, היא פוליטיקה בין הספורטאים על המגרש, מקבוצות יריבות, מאותה קבוצה, ויש, פחות אני מסתכל על האופניים, יש הרבה מאוד רמות לראות את הספורט, אתה יכול להסתכל על אנשים נוסעים על אופניים בנוף יפה, זה הבייס, השכבה הכי נמוכה, אבל אם אנחנו מתחילים לעלות על הפירמידה, אז אתה מתחיל להבין למה הקבוצה הזאת נמצאת עכשיו מקדימה, ואחר כך אתה מתחיל להבין שכרגע הרוכב X מתוך הקבוצה הזאת נמצא מקדימה, כי הם שורפים אותו מוקדם בשביל מטרה כזאת או אחרת, ואחר כך אתה רואה שכאילו קבוצה א' מחליפה את קבוצה ב', משום שהאינטרסים במרוץ משתנים, אז הספורט הזה הוא כן, הוא קשה פיזית, אבל החלקים המעניינים שלו הם דווקא לא אלה הפיזיים, אלא יותר הניהול והטקטיקה וה... וזה בעיניי גם החלק הכי מעניין של הספורט.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הכל מעניין, פודקאסט שבו אנחנו מדברים עם אנשים מעניינים על התחביבים המעניינים שלהם או התשוקות המעניינות שלהם. והיום אנחנו מארחים את דן אסקרוב, אמרתי נכון?
כן.
היי דן, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז דן הוא האינטרנשיונל השני שאנחנו מארחים פה, היה לנו את עידו מאוסטרליה, ודן נמצא בצד השני של העולם, במינסוטה.
מינסוטה, ארצות הברית, במיניאפוליס, לא רחוק ממיניאפוליס.
יפה, אז תודה שקמת מוקדם בבוקר בשבילנו כדי לדבר איתי, ואנחנו, טוב, בוא תציג את עצמך דן, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על התחביב שלך.
דן אסקרוב. 55, מנהל פיתוח בסטארט-אפ פה במיניאפוליס, זאת גם הסיבה שלפני 7.5 שנים עברנו לפה, כרגע זה אחד המהלכים המעניינים ומוצלחים שעשיתי, אני מקווה שבטווח על הרחוק הוא יהיה מוצלח מאוד אפילו.
איך אתה חי עם מקור בחורף?
לומדים להסתדר עם זה, המקום ארוך מאוד טוב לטמפרטורות האלה. אבל זה, יש פה חורף ארוך וקשה, ויש פה קיץ
יפה יפה.
קצר ומקסים, וזה קצת הפוך מישראל, חורף קצר ומקסים, קיץ ארוך ויפה, אבל כן. אז אנחנו למדנו להסתדר עם זה. אז במקצועי אני כותב תוכנה ומנהל פיתוח, והסיבה שבגללה אנחנו פה זה ש אני מאוד מאוד אוהב ספורט. נפלתי שבי בקבוצות של מינסוטה, כאילו, לדעבוני הרב, אחת הכי לוזריות שיש בספורט האמריקאי.
יש איזה אליפות למינסוטה? באחד מהענפים? אני מנסה להיזכר. בכדורסל לדעתי לא.
אני חושב שהטווינס ניצחו פעם אחת. הווייקינגס עשו 4 סופרבולס ונכשלו בכולם. והטימברוולס הגיעו פעם אחת לקונפרנס פיינל עם קווין גרנט. אבל יש פה, כאילו, יש פה תרבות של לוזרים פשוט נפלאה, כאילו, שאוהבים ומחורים לתופעה הזאת. אתה יודע, הרבה כאלה, just once before I die. זה אחד המוטוז של המקום, תנו לנו אחד לפני שזה. הרבה תקוות עכשיו עם אנטוני אדוארד וג'סטין ג'פרסון, מקווים שאולי יקרה משהו, אבל זה לא ילך. זה לא ב-DNA של המקום. חוץ מזה, אני מאוד אוהב מרוצים. מרוצי אופניים, מרוצי אופנועים ומרוצי מכוניות. התחרתי בהכל, לא באופניים. התחרתי במרוצי מכוניות והתחרתי במרוצי אופניים. ולפני 15 שנה בערך התחלתי פרויקט לסקר את ענף האופניים הישראלי, במגזין אופניים אינטרנטי ישראלי שנקרא בייק פאנל. ובמשך כעשור, הצטרפתי לכל מרוץ שהיה בישראל, ליוויתי את הרוכבים הישראלים בארץ ובעולם, בגלל שהמרוצים צריכים להיערך לפני שהתנועה מתחילה, אז כל הספורט האופניים בישראל הוא בין, מתחיל ב-6 בבוקר ונגמר ב-8:30, בימי שבת, בדרך כלל, ומאוד קשה לקיים מרוצים,
יש כמה מרוצים, יש כאילו, מה שאני מכיר מהספורט אופניים בישראל זה שהוא ענף עממי מאוד 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 פופולרי. כלומר, אתה לא יכול לצאת בשישי או בשבת בבוקר ולכבישים ולא לראות רוכבי אופניים.
כן, אבל הרבה עוסקים בספורט להנאתם, אבל יש קבוצה שהיא ממש שמתחרה, שזה הבסיס היום לרוכבים הישראלים שנמצאים בקבוצה המקצוענית הישראלית, בישראל פרמייר טק. ואני ליוויתי את החבר'ה האלה כאילו כמה דורות אחורה, כבר חלק מהם פרשו, וזה מין קהילה קטנה כזאת שקמה ב-4 בבוקר, נוסעת למקומות שכוחי אל בדרום ישראל או בצפון ישראל, ועושה מרוץ בין 6 בבוקר ל-8 וחצי, זמן טוב לאליפות ישראל, אף פעם לא משדרים, אף פעם לא כותבים, אף פעם אין תוצאות. אז אני שיניתי את זה קצת, ובאתי והייתי במרוצים עצמם, וצילמתי מה שקורה, והעליתי את זה אחר כך לאתר, וסיפרתי את סיפור המרוץ, וזה היה פרויקט מאוד גדול שעשיתי, עד שהגיעה ההזדמנות המקצועית בארצות הברית, ואז עזבתי את הפרויקט, ואני לא חושב שמישהו לקח את המשימה הדי סיזיפית הזאת, ולא ממש מתגמל את זה. ולענעתי, אני רוכב, גם פה.
אז זהו, אז רציתי לשאול עוד לפני המרוצים וזה, אתה רוכב בעצמך, נכון?
אני רוכב בעצמי, אני הייתי
כמה שנים כבר?
אני חושב שהתחלתי בגיל 35, אז משהו כמו 20.
אוקיי. ועדיין רוכב שבתות, סופי שבוע, אמצע שבוע?
כן, יוצא, משתדל לצאת פעמיים, שלוש בשבוע.
איזה מרחקים אנחנו מדברים?
נערים. כשהייתי בארץ זה היה מסגרת של קבוצה, וזה היה 100 קילומטר באימון, ועכשיו פה בדרך כלל אני עושה סביב השעה וחצי עד שעתיים וחצי, אז זה יוצא איפשהו בין 40 ל-60.
אבל הכל שטוח במנסוטה, לא?
לגמרי שטוח.
כן. אז אתה מתאמן להיות ספרינטר.
אני מתאמן כי זה כיף.
זה משהו שאני חייב לשאול. כאילו, אני אומנם רץ, ואתה יודע, זה משהו שאני צריך לעשות, אבל להגיד שכיף לי, אני לא יודע אם זה המילה שהייתי משתמש בה. ואני רואה את הרוכבי, במיוחד בהרים, אני גר ליד אזור לטרון, ושם יש את המשולה של אלה שמטפסים לכיוון בית שמש והלאה, ואני רואה אותם, וזה נראה לי סבל בל יתואר.
זה בכלל לא סבל בל יתואר, זה סתם קשה, וכמו ריצה. וזה הרבה פחות דופק את הברכיים, וזה בסך הכל כיף, וזה ספורט מאוד חברתי גם, אתה בדרך כלל עושים את זה בקבוצות של 2, 5 או 25 או 50, בקבוצות הגדולות בישראל, וזה ספורט מאוד חברתי, ויש את הבירה שאחרי, ואת האירועים של הקבוצה, וזה ספורט מאוד סוציאלי.
אולי זה הקטע שאני לא מתחבר אליו, הקטע החברתי.
כן, אז זה מאוד ככה, ויש כמובן תחרות, עכשיו אני הייתי רוכב כל כך גרוע, שבדרך כלל בגבעה הראשונה כולם היו בורחים לי, והייתי נשאר לבד, ועודף אחרי הזה, אז באיזשהו שלב החלטתי שעדיף שאני אכתוב על אופניים, שזה משהו שאני כנראה עשיתי יותר מוצלח, וזאת הייתה התרומה שלי לרכיבה, כי רוכב הייתי די גרוע.
הבנתי, אם לא עזרו לך לפלס את הדרך, לא נשאר, לא הורידו מישהו מהקבוצה אחורה לתמוך לך?
לא, היה אוטו מאחוריי, אני והנהגים התחברנו תמיד.
זה גם יש לי תחושה מסוימת שבארץ לפחות זה ספורט קצת, בוא נגיד את זה יפי, סך הכל הוא דורש די הרבה כסף, אופניים עולים בעשרות אלפים לדעתי, נכון? אני לא טועה.
כן, זה ספורט יקר. זה ספורט יקר, לא חייב להיות, אני למשל ירדתי, היו לי בארץ אופניים יקרות יותר, עכשיו אני רוכב פה על אופניים שהם, שאני לא יודע, $2,000.
אוקיי.
Okay. כאילו, 7,000 שקל, 8,000 שקל, ואפשר כאילו לרכב גם על כאלה. אבל כן, זה חלק מהעניין, זה שאנשים מאוד אוהבים את הציוד, ולהשקיע בציוד וזה. אני אף פעם לא התחברתי לצד הזה של הספורט, דרך אגב. Yeah. יש לי תמיד את הדברים הבסיסיים, לא, יש לי אופניים בסדר, לא משהו גרוע, אבל כן, זוג אחד עם שני זוגות גלגלים, לפעמים אני רוכב איתו על שבילי הגרבל פה, ולפעמים על הכביש.
היה בחור שעבדתי איתו, כשגרנו בפורטלנד איזו תקופה, והוא היה רוכב אופניים, כל זה, והוא היה מספר לי שכל שבוע הוא היה הולך לחנות אופניים וקונה איזה גאדג'ט הכי מטופש שיש, והוא אומר, אני לא יודע, אני לא צריך את הבנדנה המטופשת הזאת, אבל זה כאילו, זה חלק מהעניין, אני לא יודע להסביר את זה. אני מניח שאתה פחות מתחבר לזה.
לא אצל כולם, אני לא כזה. לא, יש לי מה שצריך, יש לי דברים בסדר, אבל כן.
בסדר. אז בוא נדבר קצת על ספורט האופניים. הוא קיים כמה? הוא קיים כבר יותר מ-100 שנים בתור תחרויות מקצועיות, נכון?
כן, יש הרבה סיפורים על במלחמת העולם השנייה, שג'ינו ברטלי העביר תעודות של יהודים, נכון? הוא חסיד mm-hmm. אומות עולם על הרקע הזה.
אני חושב שרונן דורפן כתב עליו פעם משהו.
כן, אז הטור והג'ירו קיימים הרבה מאוד שנים. אבל כן, ספורט ותיק שהלך והתפתח עם הזמן והתמקצע.
אז הזכרת את הטור דה פרנס, שאני מניח שכולנו מכירים, יש גם עכשיו סדרה בנטפליקס, אנחנו נדבר עליה אני מניח, ויש את הג'ירו דה איטליה, ויש את הוולטה דה אספניה, שהם שלושת המייג'ור טורס, מה שנקרא, באירופה, אבל הם לא היחידים, נכון? יש המון טורים בעולם חוץ מזה.
כן. אז עונת מרוצי האופניים היא משהו מאוד מוגדר. יש למעשה, יש שלושה גופים שמארגנים מרוצים בעולם שהם משמעותיים בספורט. אחד זה ASO, ASO, שזה חברה צרפתית שמארגנת את הטור דה פרנס, את הוולטה אספניה שהזכרת, mm-hmm. ועוד מספר מרוצים קטנים יותר כמו פריז ניס, וזה טורים של שבוע. Mm-hmm. יש מה שנקרא גרנד טורס, שזה 21 שלבים, 21 יום, הטור דה פרנס, הג'ירו והוולטה. Mm-hmm. יש מרוצי שלבים קצרים, שזה עד 7 ימים, 7-8 ימים, שזה טור שוויץ, וטור פריז ניס, וטירנו אדריאטיקו באיטליה, וכל מיני מרוצים כאלה. Mm-hmm. ויש מרוצים, מה שנקרא חד יומיים, שזה כולם מזנקים ביחד, מי שמגיע ראשון בסיום מנצח. Mm-hmm. אז ASO מארגנים את הטור והוולטה ועוד מספר מרוצי שלבים חד יומיים. הגוף השני זה RCS, זה הגוף האיטלקי שבזמנו הביא את סילבן אדם, זיווי איתו את הג'ירו לישראל.
זה החוויה מדהימה דרך אגב.
והגוף השלישי זה חברה בלגית שנקראת Flanders Classics, והיא מארגנת את רוב המרוצים בבלגיה. ואלה למעשה השלושת הגופים שהם בעלי זכויות השידור. והם למעשה מארגנים את המרוצים ששייכים לרמה הגבוהה בעולם, והכסף שנכנס לספורט הזה נכנס אליהם. עכשיו, עונת האופניים היא מורכבת מזה שבמרץ-אפריל מתחילות הקלאסיקות החד יומיות בבלגיה ובצרפת, פרי רובה, טור אוף פלנדרס, שזה המרוצים המפורסמים ביותר בתקופה הזאת. אחר כך במאי יש את הגרנד טור הראשון שזה הג'ירו, ביוני יש שני מרוצי הכנה קצרים לטור, שזה מה שקורה עכשיו ממש בימים אלה, זה טור שוויץ, ושבוע שעבר הסתיים הדופיני ליברה, שזה אחד מאורגן על ידי אסו, ואחד מאורגן על ידי פלנדרס קלאסיקס. ביולי כל העולם אופניים מושבת לטובת הטור דה פרנס, כאילו זה הדבר היחיד שקורה, ולמעשה העונה די מסתיימת אחרי הטור, יש עוד מרוצים בספרד קצת, ואת הוולטה, שזה כל מי שנפצע בטור ונופל, הוא בדרך כלל מגיע לוולטה. ובדרך כלל הגורם הרביעי, חוץ משלושת מארגני המרוצים, ה-UCI, שזה הגוף המארגן או השופט, המקבילה של פיבה ופיפה בכדורסל ובכדורגל, הם מארגנים את אליפות העולם, שבדרך כלל קורית בספטמבר-אוקטובר, ועונת האופניים מסתיימת באוקטובר הזה. יש מבנה מאוד מסודר לעונה, הרוכבים הבולטים יגיעו לקלאסיקות של אפריל, שזה תקופת ה-C הראשונה שלהם בעונה, ואחר כך הם יכוונו לטור דה פרנס, ואחרי חודשיים וחצי נוספים, הם יגיעו לאליפות העולם שתארך בספטמבר, השנה היא בסקוטלנד.
אז בוא שנייה נדבר על כמה מאמץ זה דורש, כלומר, יצא לי לראות את הסדרה בנטפליקס, והיא באמת מתארת טוב את הדרמות, התחושה שלי היא שהיא פחות מצליחה להעביר כמה מדובר באירוע שוחק ובעצם מטורף פיזית. האנשים שם הם סופר אנושיים, אני לא יודע. כלומר, זה 21 יום של מרוץ בתנאים הכי קשים שיש. אולי תספר קצת על הדבר הזה.
אני לא, כאילו, כן, זה קשה, אין לי, אני לא בא להפחית לרגע מהזה, אבל יש הרבה ענפי ספורט קשים. פוטבול אמריקאי מתנגשים ראש בראש בכדורגל, כדורגל זה ספורט אולי פחות פיזי וקשה, אבל כאילו יש הרבה ענפי ספורט שהם מאוד קשים, מראטון וטריאטלונים, זה סיבולת. הטור דה פרנס הוא כאילו גרנד טור, 21 ימים של מרוצים באורך של 150 עד 200 קילומטר באינטנסיביות גבוהה כל יום, זה לוקח את כולם שם על הקצה, תוסיף לזה גם את האלמנט של המהירות והסכנה והנפילות והפציעות, כאילו שרואים אותם יפה מאוד בסדרה, אז אתה מבין שיש פה באמת ספורט שהוא מאוד קשה, אבל בסופו של דבר זה ספורט סיבולת, והאנשים האלה הם מקצוענים, ואני לא אוהב ששדרי הטלוויזיה אומרים, וואו, איזה עלייה קשה וכמה היא תלולה וזה, כן, אבל זה מה שהאנשים האלה יודעים לעשות, אם בזה הם שוקלים 62 קילוגרם, ויש להם אחוז אחד שומן בגוף, כי הם כולם מכוונים בדיוק לדבר הזה, והספורט הוא הרבה יותר מהקושי שלו, יש בו עשרות שכבות של שכל וטקטיקה, ומדברים על זה גם בסדרה, שזה מין שחמט כזה, ועבודה קבוצתית, וטקטיקה ואינטרסים ופוליטיקה שהיא לא במובן של המארגנים של הספורט, פוליטיקה בין הספורטאים על המגרש.
כן, מאותה קבוצה אפילו.
מקבוצות יריבות, מאותה קבוצה, ויש, פחות אני מסתכל על האופניים, יש הרבה מאוד רמות לראות את הספורט, אתה יכול להסתכל על אנשים נוסעים על אופניים בנוף יפה, זה הבייס, השכבה הכי נמוכה, אבל אם אנחנו מתחילים לעלות על הפירמידה, אז אתה מתחיל להבין למה הקבוצה הזאת נמצאת עכשיו מקדימה, ואחר כך אתה מתחיל להבין שכרגע הרוכב X מתוך הקבוצה הזאת נמצא מקדימה, כי הם שורפים אותו מוקדם בשביל מטרה כזאת או אחרת, ואחר כך אתה רואה שכאילו קבוצה א' מחליפה את קבוצה ב', משום שהאינטרסים במרוץ משתנים, ומה האינטרסים של רוכבים בבריחות לשתף פעולה אחד עם השני, אז הספורט הזה הוא כן, הוא קשה פיזית, אבל החלקים המעניינים שלו הם דווקא לא אלה הפיזיים, אלא יותר הניהול והטקטיקה, וכשאתה רואה מרוץ אופניים, יש, והרבה פעמים שדרים, כולל ברשתות שמשדרות היום את רוב המרוצים בעולם, הם לא מצליחים לטעמי להעביר את כל הרבדים האלה, הם לא מדברים על זה מספיק, הם לא מנתחים את זה מספיק, והסך הכל, בעיניי לפחות, ההסתכלות על ספורט האופניים היא מאוד שלו, היא מאוד שטוחה כאילו, ולא מספיק מעמיקה, ואנשים שמבינים אופניים לעומק, רואים כל כך הרבה יותר ממה שיש היום, ומציעים לציבור הרחב, וזה בעיניי גם החלק הכי מעניין של הספורט. ואני מצטער שלא.
לא, זה...
וואו, איזה קשה זה, אבל כאילו, בוא נה, הם מרוויחים מיליונים שירכבו.
זה מעניין, כי הזכרת פוטבול, וזה קצת מזכיר לי, כי פוטבול אפשר להסתכל עליו ברמה הפיזית נטו, מדובר באתלטים הכי גדולים בעולם, מהירים, חזקים, קופצים גבוה וכו', אבל גם אפשר להסתכל עליו ברמה הטקטית נטו, כלומר תרגילים וכו', ולשלוח שחקן לכאן, והטיות, וזה שאני עושה תרגיל מסוים, ואז כמה מהלכים יותר מוכר, אני אעשה תרגיל מאוד מאוד דומה, אבל עם שינוי מאוד קטן, כדי להטות את ההגנה, ושם יש המון רמות, וזה בעצם קצת משחק מלחמה, כשבעצם השחקנים עצמם הם סוג של פיונים במשחק הזה.
נכון.
וגם באופניים יש את זה.
הפליי קולינג, כאילו שזה, כאילו, והפלייבוק, כאילו שאנשים לומדים, 100-200 תרגילים, והם בקריאה יודעים בדיוק על איזה יארד כל אחד צריך לזוז. כן. אז כאילו, אני לא יודע לראות את זה בפוטבול.
כן, אבל באופניים אתה יודע.
אני לומד ואני משתפר, כי אני רואה הרבה פוטבול עכשיו, בארצות הברית. אבל, ואני לא מספיק טוב בזה. אבל באופניים אני יודע, ואני יכול לראות, אני חושב, 7 שכבות, כאילו, פנימה, ולדעת בדיוק, מי עושה מה, למה הוא עושה את זה, מי יעשה דברים עוד מעט, לדעת לחזות מה יהיה ההתפתחויות במרוץ בהמשך לזה, ויש כאילו, זה ספורט מאוד מורכב מבחינה טקטית. כן. חלק מהקושי של לאהוב אותו, אבל חלק מהיופי אחרי שאתה לומד את זה.
כן. אני חושב שאחד הדברים, או אולי הדבר שאני הכי אוהב, זה אני אוהב הרבה מאוד, אני רואה אופניים, אני לא יכול להגיד שאני רואה את כל הטורים וכולי, אבל בדרך כלל משתדל לראות את הטור דה פרנס, וגם את שני הגרנד טורס האחרים כשאני יכול. אני חושב שהדבר שאני הכי אוהב בו זה, הגעתי בגלל נופים, כן? אבל זה את העובדה שאין, כלומר, יש שם המון רוכבים שאין להם מטרה לזכות בכלום. כלומר, הם שם בשביל הקבוצה נטו, בשביל לדאוג שמישהו אחר ינצח, ואולי בהמשך הם יצליחו גם להיות במצב הזה, ורובם לא. כלומר, הם יודעים שהם לא יגיעו להיות זוכי חולצה צהובה או פודיום, או אפילו אם הם יצליחו לזכות בקטע בטור, זה יהיה דבר שיא קריירה מבחינתם. ובכלל יש שם המון המון, זה לא משחק סכום אפס. נגיד בספורט יש ברוב הספורט יש מנצחת אחת, פה יש הרבה סוגי מנצחים. יש את הזוכה בחולצה הצהובה, יש את שאר החולצות הירוקות, המנוקדת, הלבנה וכולי, שאפשר לדבר עליהם. יש לך זכייה בקטע טור בפני עצמו, יש לך הרבה סוגי זכיות, זה לאו דווקא סכום אפס.
נכון. הרבבת לטעמי שני דברים. אחד, אני 100% מסכים עם מה שאמרת, יש רוכבים שלא יראו, לא יריחו ניצחון בקריירה שלהם, ויהיו פועלים ויעבדו תמיד לטובת רוכבים אחרים. זה אחד. ושתיים, באמת בגרנד טורס, אבל לא במרוצים חד יומיים.
כן.
השחצנים טיפה, אלה שבענף האופניים כאילו מחזיקים מעצמם, כמוני. אז הצורה התאורה ביותר של מרוצי אופניים, זה החד יומיים והקלאסיקות האלה שיש בבלגיה במרץ אפריל. ולפעמים אנחנו יותר אוהבים את זה אפילו מהטור דה פרנס ומהגרנד טור, למרות שהגרנד טור הוא בדרך כלל כזה סיפור של שלושה שבועות שתרצה או לא תרצה, אתה נשאב לתוכו. אז כן, יש רוכבים שלא ינצחו ולא יריחו ניצחון מעולם, והם שם רק בשביל לשרת מטרות אחרות של הקבוצה. ואנשים שזה גם נורא ספציפי, יש אנשים שיודעים לעשות דבר אחד מסוים, הם יודעים לרכב מאוד מהר מקדימה במסלולים מישוריים לאורך הרבה זמן, או להכתיב קצב מאוד גבוה בעלייה לאורך איקס דקות, אבל הם לא יודעים לנצח ואין להם את מה שצריך בשביל לעשות את הפיניש. ושתיים, גרנד טורס זה מרוץ שיש בו בדרך כלל הרבה תחרויות קטנות. זאת אומרת, יש את הדירוג הכללי, זה מי ישלים את כל הקטעים בזמן הקצר ביותר. אז יש אחד כזה, בטור דה פרנס לפחות, יש אחד כזה צהוב, שזה המנצח של הטור, ולבן, שזה המנצח של הטור עד גיל 25. שבשנים האחרונות, כשמבינים, מסתכלים טיפה על הספורט, זה אותו בן אדם.
כן.
כי הספורט הזה שהיה ספורט סיבולת שבו אנשים הבשילו והפכו להיות טובים רק מגיל 25 וצפונה, היום הוא נשלט לחלוטין על ידי אנשים בני 22, 3, 4 ו-5.
מעניין. אנחנו יודעים למה השינוי?
לא, אני לא יודע. יש שישה רוכבים פנומנליים, המבוגר שביניהם דעתי הוא בן 26 היום, אבל הוא כבר נמצא, אבל הוא כבר מנצח 4 שנים, זאת אומרת, והם למעשה היום בשליטה טוטלית בספורט. אז אם רק לסיים את הנקודה הקודמת, אז יש את הדירוג הכללי המלא, והדירוג הכללי לרוכבים צעירים.
מה שנקרא GC?
אז GC צהובה ולבנה, כאילו. ואז יש את הירוקה, שזה ספרינטים, שזה, אתה אוסף נקודות במהלך ספרינטים תוך כדי השלב, ובספרינט הסיום, בשלבים שמוגדרים כשלבי ספרינט. ויש את מנוקדת, שזה, או מלך הערים, שזה הרוכב שמגיע לפסגות ראשון. שבדרך כלל זה מישהו שילך לבריחות, יעשה את שלושת הפסגות הראשונות של היום, ואז יעברו אותו, והרוכבי ג'יסי ייקחו את הפסגה הרביעית ואת את הניצחונות, אבל לא יודע, תחרות קצת מיותרת בעיניי, כי אתה לא באמת המטפס הכי טוב בטור, אתה זה שהלך ורדף אחרי הנקודות האלה, אבל לצורך...
המטפס הכי טוב שלא מתחרה על הג'יסי.
בדיוק. כן,
אז... זה קצת כמו טורניר המכללות המשני, ה-NIT, אתה הכי טוב בין הקבוצה השנייה, כן. עכשיו תגיד, מה... אמרנו, יש לנו... זה משהו שתמיד תהיתי לגביו. מה הופך מישהו לרוכב הרים טוב, לעומת מאיץ טוב, לעומת שען טוב, כלומר, במרוצים נגד השעון, שזה בכלל אני תוהה מה, מה ההבדל בין, כלומר, יש כאלה שהם ממש טובים בזה, וממש גרועים בזה נגד השעון.
אני לא יודע לאפיין טיפוס אחד, אבל בעבר, היו רוכבים שהתאפיינו בזה שהם היו מטפסים, זה בדרך כלל היו אנשים מאוד קטנים. בסוף בשביל לעלות אופניים עלייה מהר, זה פיזיקה. יש כמה כוח אתה מוציא בפדלים, מודדים את זה בוואטים, ויש מכשיר שנקרא מד וואטים של הרוכבים האלה יש על האופניים, ואתה מחלק את זה במשקל, ואם היחס הזה בין הוואטים שאתה מסוגל להוציא על פני חצי שעה בממוצע למשקל שלך, הוא באזור השש,
okay.
בן אדם ששוקל 70 קילוגרם, צריך לייצר כ-420 וואט, 420 חלק ל-70 זה 6, אז אתה מטפס ברמה גבוהה. בתקופה של אמסטרונג והסמים, המספר הזה היה 7.
Okay.
זאת אומרת, לנס היה יודע שהוא מגיע לטור, שהוא יודע לעשות 490 על פני 40-30 דקות, 30-40 דקות, ואם יש לו את זה, אז הוא ינצח את הטור.
אבל קריס פרום לא היה איש קטן.
קריס פרום היה איש רזה.
אוקיי.
שקל 60 קילוגרם. ובאמת, אז בעבר היו רוכבים איטלקיים קטנים, מרקו פנטני ואגדות כאלה, שהם היו אנשים קטנים, שידעו להוציא את ה-6-7 וואט לקילוגרם, ואז קרתה תופעה בשנים האחרונות, וזה... שוב, אפשר לחבר את זה לדעתי מאוד להתמקצעות של הספורט, שפתאום מי מטפסים קטנים ורוכבי מישור גדולים, התפתח פרופיל חדש שקריס פרום, אני חושב, היה הראשון שלו, שזה אנשים שהם 1.85 מטר, 65 קילוגרם ומאוד חזקים, שמסוגלים כאילו להוציא מספרים גבוהים יותר, וואטים גבוהים יותר, על פני זמן. ואני חושב שכל הקריס פרום וטום דומולן, וואוט ון ארט ומתיו ונדרפול, זה כולם אנשים של 1.85 מטר על 70 קילוגרם, פלוס מינוס, וחלקם היו רזים יותר. ברדלי ויגינס היה מסוג אחד, ואחר כך הוא עשה מטמורפוזה שלמה לגוף שלו, הביא את עצמו להיות פעם אחת כאילו 60 וככה הוא ניצח את הטור. והיום אני חושב הפרופיל זה יותר אנשים גדולים חזקים שמסוגלים להחזיק וואטים למספרים גבוהים, אבל יש יוצאי דופן ופתאום מגיעים לך פרימוס רוגליץ' כזה שהוא די קטן, ותדה פוגאצ'ר שהוא גם לא גדול, ויונס וינגר שניצח את הטור של שנה שעברה שהוא גם לא גדול, ומחזירים את המטוטלת עכשיו אחרי שכמה שנים היה לנו רוכבים סטייל קריס פרום וטום דומולן, עכשיו יש לנו פתאום... רוכבים מסוג אחר, שהם שוב פעם יותר קטנים, אבל רמקו אבנפול, שזה 1.60 מטר, אבל מסוגל להוציא עוצמות בלתי נגמרות מהרגליים לאורך זמן מאוד ארוך. אז למעשה, כאילו, אני לא יודע לשים את האצבע על פרופיל פיזי מסוים של, זה הרבה פחות מדויק מכדורסל, שבו יש לך סנטר וגארדים.
וספרינטרים?
ספרינטרים רובם יהיו קטנים מוצקים ומאוד זוזים, קוונדיש ויואן ודומיהן, הרבה כוח, אבל, ואז יש לך פתאום פנומנה כמו ואוט ון ארט, שיודע לעשות כמעט הכל ברמה הכי גבוהה, לכן הוא מגיע להרבה מאוד סיומות.
אבל כמעט.
הוא גם מעניין, לא בדיוק, הבן אדם ניצח לא מעט, כן? גם את החולצה הירוקה וספרינטים וזה, כי קוונדיש ינשור בעלייה הרבה לפני, וואוט ון ארט ייקח עוד נקודות ועוד נקודות, בשביל לנצח את הנקודות בטור דה פרנס, אתה צריך להגיע לספרינטים, ולפעמים זה יותר קשה מלנצח את הספרינטים עצמם.
אם הוא היה בקבוצה אחרת, הוא היה יכול להתמודד על הג'יסי?
שואלים אותו את זה בטור, אבל הוא אומר, אני אלוהים חנן אותי בגוף גדול וכבד, 75 או מה שזה לא יהיה, ובשביל להתמודד על ג'יסי, ואוט ון ארט יצטרך לעשות ברדלי ויגינס, הוא יצטרך להוריד 10 קילוגרם, להפוך להיות ממש 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 רזה, ואני לא יודע אם הוא רוצה או יכול, או אם הפרויקט הזה יצליח, ואם הוא יקרה, אבל אין ספק שזה מדברים על זה לא מעט, וזה אחד הנושאים הכי מעניינים. ובעיניי גם, בוא נסרי, אם אפשר, אז בוא נלך רגע הצידה, בעיניי וארט הוא, הוא הרוכב הכי מעניין, והדמות הכי מעניינת בסדרה. כי אפשר היה לראות אותו, את כל היכולות שלו, ואת המורכבות שבה הוא נמצא. הוא מת לנצח כמה שיותר, לא תמיד in line עם האינטרסים של הקבוצה, אבל בימים שהוא לא, שהוא יודע שהוא לא יכול לנצח, הבן אדם מרוקן את עצמו בצורה אבסולוטית בשביל הלידר שלו, בשלב של רובה, שיש שם את הבלגן של ימבו ויסמה שהם צריכים לחזור עם האופניים, שהוא בהתחלה ממשיך לרכב במטרה לנצח, אבל שאומרים לו רד אחורה, הוא יורד אחורה, ואז הוא לוקח את יונס על הגלגל, כמו שאומרים באופניים, וסוגר כמעט דקה, שהיה לפוגצ'ר בשביל להשאיר אותו בתמונת המרוץ, כן. והשלב האחרון שהוא עושה את הדבר הזה בעלייה, ובעיניי הוא הדמות הכי מעניינת בסדרה, ואולי הסיבה לראות את הסדרה בעצמה, כי הוא קצת מניאק ואגואיסט.
אני מסכים, הוא דמות מאוד מרתקת, כי באמת אתה רואה את הקונפליקט הפנימי שלו פעם אחר פעם, שהוא יודע שהוא יכול לנצח שלב, והוא צריך, ולפעמים הוא נכנע לזה, לפעמים הוא בורח ואומר, אני רוצה לנצח את השלב ופאק הקבוצה.
נכון.
ולפעמים לא, וזה באמת, זה באמת היה יכול להיות מעניין לראות אותו בקבוצה אחרת מתחרה. בוא נדבר קצת על קבוצות, כלומר, איך תיבנה קבוצה, ויש קבוצות שכל קבוצה בנויה למטרה אחרת בעצם.
והכל חוזר לסקדג'ול של ענף האופניים, כמו שדיברנו בהתחלה, יש הרבה קבוצות שבונות את עצמם בעיקר לקלאסיקות, קבוצות הולנדיות ובלגיות הם הצד המסחרי, הפוקוס, האינטרסים של הספונסרים מרוכזים במרץ אפריל, אז הם יבנו קבוצה שהיא יותר קבוצה של קלאסיקות. הקבוצה המובילה בתחום הזה זה דקוניק אלפה ויינאיין, אני חושב עכשיו קוראים להם, או כן, הספונסרים זזו, אז איפה שרוכב ג'וליאן אלפיליפ, והם הקבוצה המובילה בתחום הזה של הקלאסיקות, קבוצה בלגית קלאסית, שהדגש שלה זה על המרוצים של בלגיה במרץ אפריל, ויש קבוצות, והמובילה שלהם בעשור האחרון, זה אינאוס של קריס פרום, ואחד עכשיו ימבו ויסמה, שזה קבוצות של גרנד טורס, שבו אתה רואה קבוצה שיש בה, והיום, בגלל הסיטואציה הכלכלית, יש שתיים או שלוש קבוצות שיש להם מספיק כסף להחזיק צוותים, או שיש להם רוכבים מספיק טובים, גם וגם. אז כאילו, ימבו ויסמה כזאת יכולה להחזיק ואוט ון ארט, כל רוכב כזה זה 5-6 מיליון יורו בשנה, אז כאילו, ואוט ון ארט בשביל הקלאסיקות של מרץ אפריל, ואז יונס ופרימוש רוגליץ' בשביל לנצח את הגרנד טורס במאי וביולי. אז כן, יש קבוצות שבנויות למטרות, אבל אי השוויון התקציבי בין הקבוצות, מאפשר לחלק מהקבוצות להיות גם וגם, ולחלק מהקבוצות לא להיות שום דבר, כמו שרואים יפה מאוד את המנהל של פרנס דה ז'ר, ביו, כאילו מספר בסדרה, אומר, אני רוצה לנצח את הטור, אבל אני לא חושב שאני אי פעם יוכל בימי חיי.
כן, אז בוא נדבר באמת על המצב הכלכלי, זה קצת, הסדרה בנטפליקס היא מאוד מזכירה את הסדרה על הפורמולה 1, בדרך שבה היא בנויה, ביצירת דרמה, אבל יש גם דמיון בענפים מהבחינה של יש קבוצות שיש להם כסף ויכולות לנצח, ויש קבוצות שיודעות שמתמודדות על מקום שישי במקרה הטוב, כן? למה זה בעצם?
ענף האופניים יש בו למעשה שלושה, זה משולש של שלושה קודקודים. בקודקוד העליון נמצאים שלושת מארגני המרוצים שדיברתי עליהם קודם. הם הגופים היחידים שיש להם תקציב. הם מוכרים זכויות שידור, והם מקבלים כסף מרשתות טלוויזיה, וזה מה שמחזיק, והם מוכרות פרסומות וכולי, אז ASO כזה שמארגנים את הטור דה פרנס, ומוכרים את זכויות השידור לטור דה פרנס לכל מדינות העולם, כולל לארצות הברית, שזה המרוץ היחיד שמשודר בארצות הברית, בטלוויזיה, אין מרוצי אופניים בארצות הברית בטלוויזיה, חוץ מטור דה פרנס.
כן, וגם NBC זה בשעות כאלה.
כן, זה בבוקר, אבל זה ב-NBC. אז אלה הגופים שמחזיקים את הכסף. הגוף השני זה ה-UCI, זה הגוף שקובע את החוקים של הספורט. באופן מוזר, ASO מארגן את הטור דה פרנס, אבל ה-UCI הוא השופטים, והם קובעים את החוקים. והצד השלישי במשולש הזה, זה הקבוצות. לקבוצות אין אגורה. זאת אומרת, okay. קבוצות אופניים, זה גוף עסקי מאוד מוזר, הוא צריך להתחנן, להתקבל לטור דה פרנס, ואז הוא יכול להגיד לספונסרים פוטנציאליים, תראו, אני אהיה בטור דה פרנס, ויגידו את השם של הקבוצה שלנו כל יום שאנחנו נהיה בבריחה, בואו תיתנו לי ספונסר שיפ, ואתה צריך לנסות ולגייס ככה 10 ומעלה מיליון דולר בשנה, וזו משימה מאוד קשה.
שזה כולל גם את השכר של, של הרוכבים עצמם.
זה 10 מיליון דולר האלה, או ה-15, או הקבוצות הגדולות יש להם 40 או 50,
אוקיי.
וזה פערים עצומים בין 10 ל-50, כאילו.
ברור.
אז כן, זה משלם את השכר, זה קונה רוכבים, זה מאפשר לך להביא ספרינטר שינצח ספרינטים, או מטפס שינצח עליות, ולבנות קבוצה מספיק עמוקה בשביל להתחרות גם בקלאסיקות וגם בגרנד טורס, או רק בקלאסיקות וכיוצא בזה. והדבר המתסכל בסיפור הזה, שאתה לא בונה נכסים, אין לך כלום. אם בשנה הבאה לא מזמינים אותך לטור דה פרנס, אתה בום והלך ואין לך כלום. זאת אומרת, אין לך תחזית הכנסות, אין לך שום דבר.
ואם לא הצלחת בטור של השנה, אז הספונסרים יעזבו אותך, ואז אין לך כסף שלם לרוכבים וכולי.
יונתן ואוטרס, הוא מדבר על זה, כאילו, הבעלים של EF Education, הוא אומר, אם אנחנו לא נביא תוצאות, אין לנו ספונסר, ואני נעלם מהספורט. כן. וקבוצות נעלמות מהספורט. זאת אומרת, טקסו בנק של כמה שנים כבר אין, וימבו ויזמה זה תחליף של קבוצה שהייתה קודם, ואינאוס היא הייתה סקאי, והסקאי הלכו.
נכון.
לפעמים אתה מצליח, ולפעמים הקבוצה נסגרת.
כן, גם הצלחה היא משהו מאוד, זה לא רק לנצח, אתה צריך להשקיע בכל מיני דברים, שהם לאו דווקא הצלחה ספורטיבית. כלומר, אתה שולח רוכבים לקבוצת בריחה, כדי שיראו אותה בטלוויזיה את הספונסר, אבל אין פה הצלחה ספורטיבית, הם בסוף נבלעים בפלוטון.
וזה המקום שבו האינטרסים הכלכליים ואיך שהספורט מנוהל מגיעים לתוך המרוצים עצמם. אז בטור דה פרנס יהיה קבוצות שבמשך כל יום הם ילכו רק מישהו שיגידו את השם שלהם בטלוויזיה, אבל זה לא לגמרי קשור לספורט. ואז זה מתחבר לזה שעכשיו כל הנקודות שדיברנו עליהם, הרוכבים האלה שאין להם בעצם שום אג'נדה אישית, חוץ מלעזור למובילים של הקבוצה או להיות בבריחה לפעמים, אז כן. זה הסיפור. והמשולש הזה, UCI, מארגני המרוצים והקבוצות, זה המשולש הכי יקום שאני מכיר, ואני מכיר קצת בספורט העולמי בכלל. כאילו, זה מלחמות, זה פוליטיקה, והעובדה שהטור דה פרנס זה המרוץ היחידי שמשודר בארצות הברית, ורואים אותו בכל כך הרבה מדינות בעולם, וזה לא לגמרי רק אירופה שאוהבת אופניים, זה למעשה מה שנותן לטור את הכוח שלו. זה מה שהופך את הטור להיות הטור דה פרנס. וכל הקבוצות ממש תלויות בטור דה פרנס למחייתם, אלא אם כן יש לך סילבן אדמס, שזה הופך את קבוצת האופניים לפרויקט פילנטרופי. אין לו בעיה לקחת, איש מספיק עשיר לקחת, לשים, לא יודע, 15 או 20 או 10, אני לא בדיוק יודע מה המספר שהוא שם, ולהחזיק כמה קריס פרומים כאלה, ועוד כמה רוכבים, ואוטובוסים, ואופניים, ולהטיס אותם, ואולי אפילו לשלם למארגני הטור דה פרנס, בשביל שיקחו אותך, כי שנה שעברה ירדת לדרג הנמוך יותר, ושנה הבאה הוא יכול להיות שהוא לא יוזמן לטור דה פרנס, השנה הוא הצליח להשתחרר, אבל כרגע הקבוצה הישראלית היא בדרג ב', ואולי לא תקבל הזמנה עכשיו לקבוצה ממומנת על ידי ספונסרים, זה גזר דין מוות יכול להיות. לקבוצה הישראלית יש את סילבן אדמס. ופילנטרופיה היא לא, היא נחמדה, אבל היא לא שיטת, היא לא סוסטיינבל.
כן.
היא תלויה בפילנטרופ. עד שנגמר לו או נמאס לו.
ואין בעצם אפשרות להרוויח כסף, כלומר, כמו נניח בעל קבוצה בכדורגל, מזכויות שידור וכולי להרוויח
אפס.
כסף.
המשכורת שלך. זה מה שאתה מרוויח. אתה בעלים של קבוצה, בסוף השנה המאזן שלך הוא אפס. קיבלת 10 מיליון דולר חסויות, שילמת לרוכב הזה וזה וזה וזה, החזקת את המחסן של האופניים איפשהו בהולנד, בלגיה או מדינה אירופאית אחרת.
איפה הכסף של הזכויות שידור הולך בעצם?
לאסו.
והם לא מחלקים את זה לאף אחד?
לא. והם גם הם גם כל השנים האלה לא העלו את הסכום של הפרס בטור דה פרנס, אפילו לא באגורה. 3 שבועות, 500 אלף יורו.
לא הכי משתלם, אני חושב.
זה מערכת היחסים שלי עם ספורט האופניים. אני מת עליו, ואני לא יכול להבין למה זה כל כך עקום. עכשיו, נגיד פורמולה 1, לנס ארמסטרונג מוביל הרבה שנים קו, הוא מדבר על זה, שאופניים לא צריך להיות ספורט אולימפי, צריך להעיף את ה-UCI מהתמונה, צריך שיהיה קומישינר למרוצי הוורלד טור, לאחד את כולם, ושיהיה זכויות שידור, ויחלקו את זה בין הקבוצות, ואז כאילו לבנות מודל עסקי, שהוא מחזיק מעמד, שאם אתה קבוצה ואתה, שזה צריך לעבוד, כמו ה-NBA, כמו ה-NFL, 32 קבוצות, הכנסות מזכויות, מחולקות בין הזה וכולי, תקרת שכר, ואז הספורט יהיה הרבה יותר מאוזן. לא יקרה, ה-10 מרוויחים טוב מדי, ושולטים בספורט בצורה דומיננטית מדי, ו... זה ספורט האופניים, ואני לא, אני לא חושב שהוא ישתנה.
אולי אם הסעודים יחליטו שזה דרך שלהם לכבוש את העולם, הם גם יכניסו שם כסף, כמו שהם עשו בכדורגל.
בחריין ו-UAE,
נכון.
הם כבר כן. שם. ויש טור קטר, טור אומן, וכולי, אז כאילו, כן, כבר מדינות המפרץ כבר, כבר בתוך הספורט.
כן. כן, זה קצת מבאס, זה גם... ממה שסיפרת לי, בארצות הברית הספורט הזה כמעט נעלם, פעם אני זוכר שהיה את הטור של קליפורניה, עכשיו אין טורים בכלל בארצות הברית, וגם לא משדרים בכלל שם.
כן, בארצות הברית סצנת מרוצי הכביש היא ממש כמו בישראל, כאילו מפוזרת וכמעט ולא קיימת. מה שיש פה זה סצנת גרבל מאוד מפותחת, זה מרוצים שמתקיימים על כבישי הגרבל האינסופיים של ארצות הברית. ויש פה את הסצנה הכי פופולרית בעולם, בעניין הזה מגיעים.
זה לא אופני ערים, נכון? זה משהו אחר.
לא, זה אופני כביש עם צמיגים יותר רחבים, זה נראה כמו אופני כביש, וזה נהדר, זה וייב אחר, זה הרבה יותר רילאקס, מגיעים, זנקים 1,000 איש, יש את ה-20 מקצוענים, אבל עוד 980 שהם חובבנים חזקים. אני השתתפתי פה באחד כזה, פעם אחת או פעמיים,
זה נראה לי סבל.
כן, במינסוטה, לא, זה כיף, אתה... שוב, למה סבל? כן, זה 200 מייל, כן? אי אפשר לרכב 200 מייל לסבול.
חוץ מזה, אתה על חצץ ואבק, וכאילו, זה נשמע לי כמו מילואים.
לא בדיוק, אבל כן, זה על כבישי הגרבל בארצות הברית, הם כמעט כמו כבישים, כמעט כמו אספלט, הם מאוד טובים. אבל כן, ערבות קנזס ירחו לפני שבועיים מרוץ כזה, ואתה יודע, יש הרבה רוכבים מקצוענים שמגיעים לפה לעשות את המרוצים האלה. פיטר סאגן היה פה ועשה...
וואלה.
מעולם אנשים, כן. אז זה הסצנה. אבל אין כסף אמריקאי כמעט בכלל בספורט. ויש כ5 רוכבים בטור דה פרנס, ולדעתי זה חלק מהניסיון של ASO, להעלות את קרנו של הספורט בארצות הברית, זה הסדרה שראינו בנטפליקס. הכל מתחיל ונגמר באינטרסים של באינטרסים הכלכליים ובמבנה של הספורט, שהוא כל כך מורכב ועקום.
פעם הייתה קבוצה US Postal, כאילו זה ממש קבוצה אמריקאית.
כן.
קבוצה של ארמסטרונג. יכול להיות שבעצם הנפילה של הספורט בארצות הברית התחילה עם... הסמים והסיפור של ארמסטרונג?
אני לא חושב שזה היה מאוד פופולרי לפני ארמסטרונג, כן. ואז אני חושב שהיה פה איזה פיק שפתאום ספורטאי אמריקאי הצליח לעשות את זה, עם הקריזמה של לנס ועם ההישגים. וכן, אני חושב שאחריו זה, בין אם זה בגללו, ובין אם זה בגלל הרקורד שלו שהוכתם, מה בדיוק הייתה הסיבה ש... שגרמה לזה לרדת פה, זה...
בגדול, משהו שלמדתי לגבי האמריקאים, זה שהם אוהבים כל ספורט שבו הם טובים. אז כשהנבחרת שלהם תגיע למונדיאל, נבחרת כדורגל, הם כולם יראו כדורגל, ברגע שהיא תעוף מהמונדיאל, זה קצת הרבה פחות יעניין אותם, ולמזלם הם מאוד טובים בהרבה מאוד סוגי ספורט, אז הרבה מאוד סוגי ספורט פופולריים אצלם.
יכול להיות שזה הסיפור.
יפה, היה משהו שרציתי לשאול אותך בהקשר הזה, ואני כבר לא זוכר, אני בטח אזכר, אבל בינתיים בוא נדבר ככה על הטור הקרוב, שאנחנו נעלה, עושים את הפודקאסט בעצם, גם בגלל שהוא מגיע, ומי בעצם המתמודדים, על מה להסתכל?
למעשה המרוץ הקרוב צפוי להיות מרוץ בין שני רוכבים בלבד. יש 176 רוכבים בטור, 22 קבוצות עם 8 רוכבים בכל קבוצה, ורק שניים משחקים באמת את המשחק המלא. האחד הוא סלובני מוכשר בשם טדה פוגאצ'אר, שניצח עד פעמיים את הטור דה פרנס, לפני 3 שנים ולפני שנתיים. והשני...
הערת אגב, דרך אגב, זה מדהים, הסלובנים זה אומה של 2 מיליון איש, ומוצאים את רוכב האופניים הכי טוב בעולם, את אחד משחקני הכדורסל, לוקה דונצ'יץ' מהטובים בעולם, אחד מהשוערים הטובים בעולם, יאן אובלאק, ויש להם גם אומה מטורפת. ורוגליץ' כמובן, שני רוכבי אופניים מהטובים.
שני רוכביים, שניים מהשש, היום למעשה ענף האופניים יש רק 6 רוכבים שיכולים לנצח מרוצים. בכל מרוץ שהם יהיו לבד, הם כמעט ינצחו אותו בוודאות.
כן.
שדיברנו עליהם, זה מתיו ונדרפול ווארט ון ארט, שהם מנצחו קלאסיקות ושלבים של מישור עד סיום עם עלייה בקילומטר.
ון ארט הוא בלגי, נכון? וונדרפול? הולנדי, אוקיי.
מן הסתם.
כן.
פרימוש רוגליץ' וטדה פוגאצ'אר, שהם שני סלובנים שהם מתמודדים בגרנד טורס, ויונס וינגרד ורמקו אבנפול, שהם, רמקו הוא יותר רוכב קלאסיקן, יונס הוא גרנד טוריסט, וניצח שנה שברה את הטור דה פרנס, ואפשר לראות את השלב הנהדר הזה שהיה שנה שברה, שלב 11 בטור, שבו רוגליץ' ויונס מתקיפים את טדה פוגאצ'אר פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולמרות שהוא מוביל על רוגליץ' בדקה וחצי, הוא מפחד ממנו כל כך, שהוא עושה את הטעות ורודף אחריו 10 פעמים, ואחר כך מרוקן את עצמו ומתפרק, ושם הוא מפסיד את המרוץ על הטעויות הטקטיות האלה שהוא עשה. אחד משלבי האופניים באמת הגדולים שהיו, אבל למעשה אלה הזה. עכשיו, מתיו ווואט יהיו בטור, אבל התמודדו על שלבים מישוריים, ספרינטים וימים קלאסיים, אבל לגבי הדירוג הכללי הצהובה, זה מלחמה בין שניים, טדה פוגאצ'אר ויונס וינגר, שיונס וינגרד הוא הראה כושר מאוד טוב שבוע שעבר, וטדה פוגאצ'אר לפני כחודש וחצי שבר את היד, אז למרות שהוא הראה עליונות בולטת על יונס, במרוץ היחיד שהם עשו השנה ראש בראש, וניצח אותו בצורה...
הם לא השתתפו בג'ירו.
לא, כל העונה שלהם זה... טאדה עשה עונת קלאסיקות, וניצח את הפלנדרס, וגבר על מתיו ווואט, והוא רוכב מאוד שלם ומאוד חזק, הוא היה בכושר נפלא, ואז הוא שבר את היד, וזאת עושה סימן השאלה הגדול איך הוא מגיע לטור, כאילו אחרי שבר ביד, שאילץ אותו לא להתאמן כשבועיים, ואחר כך לאט לאט לחזור, והאם הוא מגיע בכושר מספיק טוב, ויונס שהפסיד לטאדה במרץ, בפרי ניס, אבל שבוע שעבר ניצח ב2.5 דקות את הדופיני, את הצוגת בקונטרול מלא, הפער בין
רוגליץ' לא יכול להתמודד איתם?
רוגליץ' ניצח עכשיו את הג'ירו, רוגליץ' סיפור מעניין, הוא ניצח את הג'ירו, הוא היה אמור להתחרות נגד רמקו, אבל רמקו קיבל קוביד ופרש מהג'ירו, שהוא מוביל עם החולצה הברודה אחרי שלב, לא זוכר, 7 או 6 או משהו כזה, ורוגליץ' נשאר לבד, וכמו שאמרתי, ברגע שהשישייה הזאת, אין להם יריב מהשישייה, אז זה נגמר הסיפור. אז רוגליץ' ניצח את הג'ירו, והיה אמור להגיע לטור שוויץ, שזה הטור שבוע היחידי שהוא עד היום אין לו בקריירה ניצחון שם, והיה אמור כאילו להמשיך את המומנטום של הג'ירו ולנצח את זה, אבל הוא לא הגיע, אז אולי ימבו ויסמה מביאה אותו לעזור ליונס בטור, אפילו אם הוא יוכל לתת רק שבועיים בגלל העייפות שהוא נושא איתו מהג'ירו, אז אנחנו עוד לא יודעים את ההרכב של ימבו הסופי, אנחנו נדע את זה בשבוע הקרוב, אבל זה אחד מהדברים. אז למעשה זה מאבק בין שניים, יונס וטאדה פוגאצ'ר, וכל השאר משחקים במשחק. אם לא יהיו תקלות, אז ואוד ואן ארט אמור לנצח את החולצה הירוקה, כי בימים הרעים הוא יגיע במקום שלישי בספרינט, ובימים הטובים הוא ינצח את הספרינט, ובימים שהספרינטים ירדו וינשארו בעלייה, אז הוא
ימשיך
יגיע לפיניש.
בהקשר של הפציעות, וזו השאלה שרציתי לשאול, יש פה קטע מנטלי מטורף, כלומר, אנשים, אנחנו רואים, נניח את רוגליץ' שעובר איזושהי תאונה מאוד מאוד קשה, ושובר את הכתף, ויש התרסקויות, השבוע נהרג רוכב בטור של שוויץ, בהתרסקות בירידה. איך הם מביאים את עצמם לעלות לאופניים אחרי כזה דבר, אני לא מצליח להבין.
זה הספורט. זה פשוט, אנשים אוהבים את זה. אני חושב שכל פעם שהם לובשים את הבגדי רכיבה ומתכוננים לצאת למרוץ, הם יודעים שזה מסוכן. רואים את זה, בין אם זה תאונות בספרינט, התאונה הנוראית של פאביו יאקובסן, שרואים אותה ומקדישים לה פרק נרחב בסדרה של נטפליקס ועל הקאמבק שלו. כן. זה ספורט מאוד מאוד, אולי הספורט המסוכן ביותר שיש היום. מתים כמעט כל שנה לצערנו רוכבים, לא תמיד זה בתאונות, לפעמים זה מדום לב או ממאמצים פיזיים מאוד גדולים, ובגלל שהסביבה היא כל כך לא סטרילית, וזה הכל על כבישים ציבוריים והקהל כל כך קרוב, יש הרבה יותר חיכוך, תאונות וכיוצא באלו.
וכן, אבל זה גם קצת חלק מהקסם של הספורט.
כן.
ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שכמו עם מרוצי מכוניות, יש חלק בצפייה שקצת מחכה לזה. כלומר, כמו שבהוקי מחכים שיתחילו המכות, אז קצת מחכים שתהיה התרסקות גדולה, ווואו, וזה טורף את כל הקלפים, ואולי קצת מאזן את המפה.
כן.
תגיד, יש מה לדבר על הקבוצה הישראלית שם, או יש שם מישהו כן להסתכל עליו? אם אנחנו כבר ככה לקראת סיום.
אני חושב שהפרויקט הזה הוא פרויקט מאוד מעניין, והוא עושה כבר כמה שנים, אבל הוא לא הצליח לגבש זהות. ולמעשה שנה שעברה הקבוצה איבדה את מקומה בין 18, סיפור מאוד מעניין מהאופניים זה, שסילבן אדמס קנה רישיון, להתחרות בסבב הוורלד טור, ושילם כסף על הרישיון הזה, ואז אחרי כמה שנים ה-UCI הגדיר חוקים חדשים, שאם אתה לא צובר מספיק נקודות, מתוך 18 הקבוצות, שתי הקבוצות שמדורגות במקום האחרון, יורדות לדרג השני, ושתי הקבוצות מהדרג השני, המובילות עולות למעלה, ולמעשה הוא איבד משהו שהוא קנה אותו, בגלל שבמשולש הזה ה-UCI החליט על החוקים האלה. ועכשיו הם שינו את החוקים טיפה חזרה, והקבוצה הישראלית החתימה הרבה מאוד שמות, קריס פרום ויעקב פוגלסנג, והרבה מאוד רוכבים מעל גיל 35. לא אהבתי את הכיוון הזה, כשהם עשו אותו, והניהול שלהם והדרך שבה הם התחרו, והדרך שבה הם התחרו במרוצים, הייתה מאוד בעייתית. ואני חשבתי שכאילו המנהל המקצועי של הקבוצה צריך ללכת, אבל הוא לא הלך. ואז הם ירדו ליגה שנה שעברה, והם עכשיו חלק מקבוצות דרג ב'. בשנה הראשונה, על פי ההסכם עם ה-UCI, אתה מקבל הזמנות למרוצים הבולטים, אז זה מה שנותן להם השנה את ההשתתפות בטור דה פרנס. אבל אני חושב שבשנה הבאה זה לא מובטח. אבל מה שיותר מעניין זה שבעיניי בשנה הזאת אנחנו מתחילים לראות ניצנים של חשיבה אחרת מצד הקבוצה. יש להם מספר רוכבים צעירים, ראינו בג'ירו את דרק ג'י, שהלך כל יום לבריחות וסיים, אני חושב, 4 פעמים במקום השני וכמעט ניצח והיה מאוד קרוב. הם עשו הרבה מאוד נקודות, הם רכבו מאוד יפה את הג'ירו עם רוכבים לא מפורסמים וחבר'ה צעירים, שזה כאילו קו הרבה יותר נכון מבחינת הקבוצה.
יש רוכבים ישראלים טובים?
יש רוכבים ישראלים. עם ישראלים טובים. היה לנו את עומר גולדשטיין, שנה שעברה, שעשה עונה מאוד טובה, וראו שהוא מתקרב, השנה הוא התחיל עם קוביד, ולא מוצא בחזרה את הרגליים, לא יודע לאן זה ילך, יש אולי סימנים בימים האחרונים שיש שיפור, אבל אני לא חושב שזה משהו שאפשר להגיד, יש את איתמר איינורן, שהוא ספינטר ישראלי, שהצליח לקבל כמה תוצאות, אפילו ניצח פעם אחת, ויש בחור צעיר חדש, שקוראים לו עודד קוגוט, שעכשיו בטור בלגיה, היה עם חולצת הרוכב הצעיר, אחרי שלב 2 מתוך 5, והצליח לסיים בעשירייה הראשונה כמה פעמים, אבל הם לא מספיק טובים באמת. ואני חושב שהקבוצה הישראלית תגיע לטור, אני מאוד אתפלא אם יהיה רוכב ישראלי בקבוצה. אני לא חושב שיש רוכב ש... וזה היה משהו שהם הקפידו עליו, שאחד יהיה ישראלי, אז גיא ניב היה, וגיא סגיב, ועומר גולדשטיין, אבל השנה אני חושב שלא. ואני חושב הלכו עם הראש של הג'ירו, לנסות להיכנס לבריחות ולקחת שלבים, אבל הג'ירו הוא מאוד שונה, הג'ירו רחבו לאט ונתנו לו בריחות ללכת, ואת הטור רוכבים מהר.
יפה, שאלה אחרונה, דיברנו רק על גברים, כמה הספורט הזה קיים בעולם הנשים?
הוא קיים עם המון מורכבויות כלכליות.
יש טור דה פרנס של נשים?
כן, יש טור דה פרנס של נשים, שהוא התחיל שנה שעברה פעם ראשונה, סך הכל פעם שנייה הוא התקיים השנה, אבל עולם ספורט אופניה, מרוצי הכביש לנשים הם... אם הבאג'ט אצל הגברים הוא בעייתי, בטח שבקבוצות וכיוצא באלו, זה כמעט חפרים מארגנים מרוצים. שבוע שעבר היה מרוץ בספרד, שהופסק באמצע, כי הכבישים לא היו סגורים, רוכבות בתוך מרוץ, נכנסו רכבים למרוץ, והיה בלגן, והם עצרו את המרוץ וביטלו אותו. יש הרבה מאוד מרוצים שמתנהלים בצורה ברמה מאוד נמוכה, רוכבות לא מקבלות שכר, יש שיפור, אם ננסות לייצר אופטימיות, אז יש שיפור בשנים האחרונות, אבל הדרך עדיין מאוד ארוכה, וכל הקשיים שיש בענף הספורט הגברי שדיברנו עליהם במהלך השיחה שלנו,
פי כמה וכמה.
פי כמה וכמה בעולם הספורט באופני מרוצי האופניים של אנשים.
יפה, תודה רבה דני על ההתארכות פה, השכלת אותי הרבה, למרות שאני עוקב אחרי הספורט, אבל... וגם ראיתי את הסדרה, ותראו את הסדרה בנטפליקס, היא מאוד ממצאה וטובה ודרמטית. לא יעזור כלום, האופניים, אם אתה מסתכל על המרוץ 4 שעות כל יום, אז אתה לא רואה את זה, אבל כשזה מרוכז, ל... 8 פרקים של 40 דקות, אז הדרמה מועצמת פי כמה וכמה, וזה בעיניי ממש מוצלח, גם אם נוסחתי משהו. תודה דני שהתארחת, היה לי כיף לארח אותך.
תודה לך, אני מקווה שאנשים יוכלו להסתכל על הספורט הזה כבעיניים.
כן, ואם אתם מחפשים את דן לפרשנות לטור דה פרנס, אז אתה בטוויטר, נכון? דן אסקרוב?
אני די אסקרוב.
די אסקרוב? ויש, אתה כותב בעוד איזשהו מקום, פרשנויות וכולי?
לא. לפעמים יש diaskarov.com שאני כותב שם בעברית, קצת על הרילוקיישן, קצת על החיים בארצות הברית, קצת על פוטבול. כל פעם שאני מרגיש שאני חייב להוציא משהו, אז יש לי שם את הבלוג שלי, אני כותב, אבל לא בצורה מסודרת ויומיומית. אבל בהחלט... בטוויטר יש קהילה קטנה של אנשים שאוהבים וחושבים ומבינים מרוצי אופניים, ואנחנו מנסים לתת מהידע למי שזה מעניין אותו, או רוצה להבין יותר, אז בשמחה.
יפה, תודה רבה, תודה שהקשבתם, אני הייתי אריאל גרייזס, זה היה הכל מעניין, מוזמנים לדרג את האפליקציה, את הפודקאסט בספוטיפיי וכולי, מוזמנים לשלוח מייל לכל.מעניין@gmail.com, או לחפש אותי בטוויטר תחת לו_גרייזס. תודה שהזנתם ושלום.